טוב. כן, אז אנחנו שיחה שיחה כללית אחרונה של הזמן שמכינה אותנו ליום כיפור. ביקשו כותרת, אז הגדרתי כותרת, אפשר לומר איך אפשר באופן פנימי להגיע למצב של מחילה בלב שלם, כשאנחנו יודעים, אני הולך רגע לסוף, אחר כך אני אחזור להתחלה, אנחנו יודעים שפשוט הלכה בשולחן ערוך, שחייבים לבקש מחילה מחבר, מאדם שפגענו בו. יש אפילו אומרים, מה שכתוב, שאדם שלא מבקש מחילה, אז אין יום הכיפורים מכפר לו, לא רק על העבירות שבין אדם לחברו, אלא בכלל לא מכפר לו. זאת אומרת, לא שרק, זה לא שיש לו, כאילו, עומד בין אדם למקום, אז שם הוא יכול, קדוש ברוך הוא מכפר לו, ובין אדם לחברו לא. זה בעצם משפיע על כל המעמד שלו, על כל החיבור שלו בעצם עם ריבונו של עולם. ובאמת בשביל, זה דבר מאוד מאוד לא קל, מי שחווה את הדבר הזה, כן, כשבאמת משני הכיוונים, זאת אומרת, אם חלילה אנחנו מהצד שנפגע, אז מאוד קשה לנו למחול, אם אנחנו מהצד שפגע, מאוד קשה לנו לבקש את המחילה. זה משהו נפשי שדורש המון המון כוחות, ובטח אם אנחנו מהצד שנפגע, ולפעמים זה פגיעה משמעותית, אז ובאו מבקש מאיתנו מחילה, אז צריך לצבור הרבה, צריך לגייס הרבה כוחות פנימיים כדי להצליח לעשות את המחילה הזאת, את באמת בצורה אמיתית, בצורה שלמה. אז לפני שנראה, יש דברים מפורסמים בזוהר על הדבר הזה, אבל אני חושב שיש עוד משהו אחד שאולי קצת קודם לזה, משהו יותר כללי, ואז מתוך כך נראה את הדברים בזוהר, שהם, אפשר לומר שהם יושבים על אותה נקודה. והנקודה היא בעצם היכולת לחיות את החיים הרגעיים, את החיים ההוויים שלנו, להצליח לחיות אותם באיזשהו הסתכלות הרבה יותר רחבה, שלא הכל מצטמצם כאן ועכשיו במה שקורה כרגע. אולי נפתח עם משפטים ידועים של הרב קוק. קוק כותב באיגרות, באיגרת תשע"א, כותב על אדם שמתאר שהוא אדם מסוים, ואז הוא כותב, מכירו את הקוטן מתוך הגודל, את הגלוי מתוך הנעלם, שומע הוא את דפיקת השעות והרגעים מתוך רגשת הרת עולמים שנצחי נצחים, והולך הוא וחוצה בעיזוז נצחו בתוך שטפי גלי הזמנים, וימי שעונם כהמון מים כבירים לא יבעתו, יודע הוא כי כוחם כוח עובר הוא, ואימו עיזוז נצח ועוד ממקור חיי העולם, אשר בחילו ישוב ויחיה גם קומתי עולמים, בנצחו ינצח כל רגעים שוטפים, אשר נהיו לימים ושבועות, ויקבו מעיין הנצח בים החירות העליון. כלומר, המשפט פה, משפט המפתח, מכירו את הקוטן מתוך הגודל, את דפיקת השעות והרגעים, מתוך רגשת הרת עולמים. על דרך החידוד, היינו, היום זה כבר כמעט כבר מצחיק להגיד את זה, אבל אני עוד מהאנשים שיש להם שעון מחוגים. והיום רוב האנשים כבר זה עם דיגיטלי. בדיגיטלי אתה רואה את הרגע. אתה עכשיו 5, 24, זה הרגע. בשעון ככה אתה רואה את כל ה-24 שעות. אתה רואה ככה את כל זה. אבל באמת היסוד של הדבר הזה מופיע גם במדרש מאוד מעניין, אנחנו הרבה פעמים מזכירים את המדרש הזה, שהוא קשור... מה? אני אחזור לזה, אני אחזור לזה רגע. מדרש שבעצם מסביר קצת את המושג, אנחנו חוזרים עליו הרבה בימים נוראים, של בקשה להיכתב בספר חיים טובים. זה משהו קצת תרטילאי כזה, כאילו יש למעלה איזה ספר כזה שכותבים בו את הדברים. אז מדרש מאוד יפה שאומר, במדרש בעירות רבה, אמר רבי יצחק בר מריון, בא כתוב אל המדחה, שאם אדם עושה מצווה יעשנה בלבב שלם, שאילו היה ראובן יודע שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתפו היה מוליכו אצל אביו. ואילו היה יודע אהרון שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, והנה הוא יוצא לקראתך, בתופים ובמכונות היה יוצא לקראתו. ואילו היה יודע בועז שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, ויצבות לכלי ותאכל ותשבע ותותר, עגלות מפותמות היה מאכילה. ואז מסיים המדרש, רבי כהן ורבי יהושע דה סכנין, שם רבי לוי, לשעבר היה אדם עושה מצווה והנביא כותבה. ועכשיו כשאדם עושה מצווה, מי כותבה? אליהו כותבה ומלך המשיח, והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. הוא דכתיב, ויכתב ספר זיכרון לפניו. מדרש לכאורה ברגע הראשון נראה תמוע, כאילו מה אומרים פה? אומרים, תשמע, אם ראובן היה יודע ש... בסוף תהיה תורה, והסיפור הזה כל שנה יקראו אותו בבית הכנסת וילמדו עליו, ויהיה כתוב שם, וישמע ראובן ויצילהו מידם. אז אם הוא היה יודע את זה, שהוא יתפרסם ושזה יהיה כתוב, זה אז הוא לא היה רק מציל אותו מהבור ואומר, טוב בואו נמכור אותו או משהו כזה, אלא היה הופך את העולם כדי להציל אותו באמת עד הסוף. וכן כאילו עוד דוגמאות כאלה, בועז נמצא שם בשדה עם רות, אישה מואביה, בא, עושה לה חסד, נותן לה ככה יפה, ככה בעין טובה, נותן לה קצת כמות נחמדה של... אבל אם הוא היה יודע שיהיה כתוב אחר כך בתנך, כל שנה בשבועות כולם ירדמו כשקוראים את זה, אבל בכל זאת קוראים את זה, ושמספרים שבועז נתן לה, וואו, היה מביא לה עגלים פותמות, היה... אז מה, כמובן... בצורה חיצונית זה נראה כביכול טוב, אם היית יודע שתתפרסם, אז היית עושה את זה בעוצמה יותר גדולה, אבל כמובן שלא שייך על הגדולים האלה, ולא שייך על חז"ל שיכתבו את זה בצורה הזאת, אלא מה רוצים לומר? רוצים לומר, זה בעצם מסביר את המסביר, כאילו, הרב קוק כמה דקות אחרי זה, אבל מה הרב קוק אומר באיגרת הזאת? הוא אומר, להרגיש את הקוטן מתוך הגודל, את דפיקת הרגעים והשעות מתוך הסתכלות הרת עולמים. זאת אומרת, איך אני יכול לחיות את החיים שלי בצורה כזאת שאני חי ממש את היום-יום, את המעשים השוטפים הטבעיים של החיים, ובכל זאת אני מנסה להבין את הדבר הזה שבסוף החיים שלי זה איזשהו מרקם שהוא לפעמים נראה לנו נורא ארוך, בעיקר שאנחנו צעירים, אז זה נראה כאילו, תשמע, בעזרת השם, ימי שנותינו, היום זה כבר לא בהם 70 או 80 שנה, היום ברוך השם מאריכים ימים, אז זה איזה רגע קטן של עכשיו, מה זה בגיל 80, אני אזכור את זה, זה בכלל לתפוס איזשהו מקום, זה נראה לנו מאוד מאוד ארוך וכל רגע הוא נצח. אבל באמת, באמת, באמת שמסתכלים על זה, אז המציאות הרי היא לא כזאת, המציאות היא שכל דקה בחיים היא חלק מנצח. בסוף הנצח הוא לא עומד לעצמו, הוא לא איזה מושג ארטילאי. בסוף הנצח זה מיום בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא נתן לעולם, ברא את האדם הראשון, אמר לו קדימה, צא לדרך, יש לך איזה שליחות, אתה מתחיל לבד, אחר כך זה יתפוס עולם שלם, עד בעזרת השם אחרית הימים של עולם מתוקן מאוד. זה בעצם התמונה. והתמונה הזאת, בתוך התמונה הזאת יש דורות, ובתוך דור יש אנשים, וכל אדם יש לו את ה... ובסוף, בסוף כל רגע הוא חלק מהתמונה הגדולה. זאת אומרת, שעון לא דיגיטלי, שעון של... בסוף כל רגע הוא חלק מהסיפור. והמדרש הזה בעצם רוצה לומר, תנסה לחיות כל רגע, תנסה לחיות כל רגע בתודעה כזאת, שאתה לא יודע עכשיו מה המשמעות של מה שאתה עושה עכשיו. ומדי פעם יש רגעים כאלה בחיים, אז פה מתארים את זה כמובן מסיפורים בתנ״ך שהם שוב נעשו, נעשו בגדול, נעשו טוב, אבל באמת כביכול אם הייתה את המודעות הזאת להבנה של הנצח, אז באופן טבעי זה היה עוד יותר, זה היה יכול להיות עוד יותר גדול, אבל זה היה מספיק גדול. זאת אומרת, ראובן היה גם יכול שם לנצנץ ולהיות ראש קטן ולהגיד, שמע, מה אני אעשה? כל האחים חושבים אחרת, מה לחץ ציבורי, אני אעמוד נגד כולם, אחר כך כולם ישנאו אותי, עזוב, אני אעזוב את זה. הוא בכל זאת מגייס את עצמו ואומר, לא, אני אתעלה מעל מעל הקשיים של הרגע, ואני אתאמץ, וכו'. וכן, אז זה הדרך, כל המקרים שיש פה. אני יכול להגיד, בוא, אז יש פה איזה אישה מסכנה, תנו לה, תזרקו לה איזה כמה מהשאריות, איזה כמה זה. לא, הנה, זה, בוא, היא באה, היא משקיעה, תן לה בלארג' בזה. אבל אם היה יודע עוד יותר, אז היה עוד יותר בלארג'. זאת אומרת, ככל שאתה יותר לנצח, ככל שאתה יכול להפנות את המבט שלך יותר רחב, ככה כל מעשה שלך קטן ביום יום, כמה קטן שהוא לא יהיה, הוא יכול להפוך להיות יותר משמעותי ויותר גדול, למרות שהוא יישאר קטן, כי בסוף החיים מלאים בהרבה רגעים קטנים. אני מאוד אוהב את המשפט של הרב קוק באורות הקודש בשינה עין זין, יש פסקה שנקראת שאיפת הנצח, היא מתחילה במשפט, הווייתנו הזמנית היא ניצוץ אחד מההוויה הנצחית של הוד נצח הנצחים, הוא מסביר את זה עוד קצת, והוא מסיים את הפסקה הקצרה הזאת במשפט הבא, האנשים הגדולים באים למבוקשים היותר קטנים בדרכים של גדלות. זאת אומרת, אנשים גדולים זה לא אנשים שאין להם רגעים קטנים, שהם כאילו לא מתעסקים בכלל עם כל היום יום קטן עליהם, וכלל לא, הם כל הזמן נמצאים ככה באיזה, רק באיזה, נמצאים באיזה עולם של איזה החלטות גדולות, ושל תורה כל הזמן. לא, אומר, אנשים גדולים, זה אנשים שיש להם בחיים המון המון רגעים קטנים, אבל כל הרגעים הקטנים, הם חיים אותם לפי ההסתכלות הגדולה. ואז, וזה יכול להיות ממש ברמה הכי זה. אתה יכול להיות עכשיו עם במחילה מכם, להיות עם התינוק שלך, ולהחליף לו טיטול, וזה יכול להיות גדול, וזה יכול להיות משהו מעצבן, שאתה רק כזה חצי כועס עליו כבר, כי הוא מזיז לך את הרגליים ואת הידיים, וגם מתלכלך קצת בזה, ואתה רק רוצה לגמור עם זה, כי אתה רוצה לחזור לדברים מאוד חשובים, אחרים שיש לך. ואתה יכול להגיד במחילה, זה עכשיו מה ש... זה עכשיו, כרגע זה מה שאני צריך לעשות. זהו, עכשיו אני פה, אני עכשיו פה בסיטואציה. אני לא שאני צריך לעשות את זה עכשיו, זה ייקח לי שעתיים לעשות איזה ייחודים כשאני עושה את זה. אבל עכשיו אני פה, אני עושה את זה כמו שצריך. עושה את זה כמו שצריך גם פיזית, גם מבחינה נפשית, אני עכשיו איתו. אני עכשיו... זהו, אני כולי ברגע שאני עושה עכשיו, בהחלטה, אני כולי מתוך ההסתכלות, שלך תדע עכשיו איזה מכל הסך מעשים שלי, פתאום יתברר לי למפרע, הכל הוא חלק מהעניין, הכל הוא חלק מהספר הזה. הרי המדרש הרי מסיים, הוא אומר, בסוף אדם עושה מעשה, ואליהו ומלך המשיח כותבים את המעשה הזה, והקדוש ברוך הוא חותם. זאת אומרת, החתימה הזאת אומרת, המעשה הזה הוא חלק, הוא חלק מהסיפור. ואם אנחנו חיים את החיים היום-יום כאלה בלי מחשבה ובלי משמעות ובלי זה, אז אין לזה על מה להיכתב, כי זה לא משהו שהוא שייך לנצח, או לא משהו שיש לו איזו השלכה על מה שיקרה, על מה שקרה, על מה שיקרה. אבל אם כל מעשה שאני עושה הוא חלק מסיפור החיים שלי, כולל ההחלטות הכי קטנות, אז זה בעצם הבקשה. כותבינו בספר החיים זה בעצם עזרה, מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה לכך שספר החיים שלנו, הרי ספר החיים שלנו זה בסוף, זה ספר עם כל מה שעשינו. בספר החיים שלנו לא יהיה פה דפים, כתוב לאברהם אבינו, כתוב בא בימים, המדרש אומר בא וכל ימיו עמו. מפרשים מסבירים את זה שהוא בא עם כל הימים שלו, לא עם חלק מהימים. כאילו אתה אומר, אתה בא למעלה, אתה אומר, שמה, יש כמה ימים, יש איזה כמה תקופות בחיים, תקופות שחורות כאלה, תוריד לי אותם מה... זה לא... עכשיו, זה לא אומר שאין לאדם משברים בחיים, אין לו קשיים, אין לו זמנים כאלה של התבוננות, אבל גם הזמנים האלה, הם צריכים להיות בסוף חלק מהלימוד הגדול. כלומר, ממשבר בסוף יוצאים. כידוע, משבר זה המקום שהאישה יולדת. אז משבר יכול להיות חור שחור, שאני סוגר אותו מאחוריי, לא רוצה לזה, יש פה חיילים, לפעמים אתה שומע חיילים שהוא גומר את הצבא, קצת מבואס, כל מיני דברים, לא הלכו לו שם וכולו. אז הוא יכול לשים על זה איזה פס ויגיד, יאללה, תקופה בסה, עזוב אותי, לא רוצה לזכור אותה. הוא יכול להגיד, רגע, אז מה היה מבאס שם? למה לא הצלחתי שם? מה למדתי משם? אין דבר כזה, אין איזה משהו בחיים, אין איזה פרק בחיים שאתה לא לומד ממנו משהו, שהוא לא בנה אצלך משהו. אם אתה חי ככה, אז אתה בא בימים, אתה בא עם כל הימים, אתה לא בא עם חלק מהימים. ואתה חי בצורה כזאת שאתה משתדל שכל מעשה יהיה לו משמעות בתוך המרקם הכללי. והדבר הזה, חוץ מבאמת המשמעות שיש לו מצד עצמו פשוט על החיים, אני חושב שזה משהו שמאוד יכול לשנות את ההסתכלות שלנו ממש על היום יום, על הניצול של הזמן קודם כל, זה כמובן הדבר הראשון, אבל לא רק על הניצול של הזמן, אלא גם על האיכות. כלומר, לא רק על הכמות, לא רק על כמות הזמן שמנוצלת, אלא גם על האיכות של הזמן. כלומר, אתה עושה משהו, תעשה אותו עד הסוף. תעשה את זה כמו שצריך. ואז אתה יודע שבאמת זהו, הדבר הזה הוא לא כזה חצי כוח ככה בערך. אתה באמת יודע שהיית שם, עשית את זה כמו שצריך. אתה עושה עזרה למישהו, עושה עזרה למישהו, אתה עכשיו, לא יודע, אתה לומד עכשיו, תימן כמו שצריך, וכן, כל דבר שאתה עושה, גם הדברים הקטנים, כמו שאמרנו, של החיים, עושה אותם בלב שלם, בצורה מלאה. התחלנו עם המצווה העיקרית של יום כיפור, שזה העניין של המחילה. ובהקשר הזה אמרתי, יש דברים באמת מדהימים ונפלאים בזוהר. התחיל קודם כל עם הסיפור, ואחר כך עם הפסוק שאותו הזוהר דורש על העניין הזה. אז נמצא פרשת מקץ בראשית, ונקרא את זה ישר מהתרגום. אומר, היה סיפור, אומר ככה, רבי אבא היה יושב בפתח העיר לוד, ראה אדם אחד שהיה בא ויושב על בליטה שהייתה בולטת מצד ההר, והיה עייף מן הדרך, וישב וישן שם. בתוך כך, ראה נחש אחד שהיה בא אצלו, אז רבי אבא רואה, הולך בדרך, יש הרבה סיפורים כאלה בזוהר, זה נחמד כזה, הזוהר כזה, רואים שהוא נכתב ככה בטבע, ככה בחיים, אז רבי אבא הולך בלוד, הוא רואה איזה מישהו יושב על הר, ונחש אחד בא אצלו. ויצא שרת שנקרא קוסטפרה דה גורדונה, והרג את הנחש. כשהקיץ האדם, ראה את הנחש למולו, שהיה מת. קם האדם ונפלה הבליטה שהיה יושב עליה אל העמק שמתחתיה, כי נקרעה מנהר והאדם ניצל. כי אם היה מאחר רגע מלקום, היה נופל ביחד עם הבליטה אל העמק והיה נהרג. זאת אומרת, קרה לו פה שני ניסים בעצם אחד בתוך השני, באדם ישן בנחת, ככה תפס מנוחה, לא שם לב. שהוא בעצם, מי שמכיר את זה מטיולים קצת במדבר יהודה, צריך להיזהר, אנשים כבר מתו מהדברים האלה, שאתה בא, שם את הראש ככה על איזה, נראה לך הכל בסדר, אבל מישהו בא לידך, מסתכל, אומר לך, אחי, תקשיב, אם האבן שאתה שם עליה את הראש עכשיו נופלת, אתה יחד איתה יורד שם למטה, אז תיזהר, זה מה שקורה פה. ואז מה שקרה זה שהנחש לפני שהוא הקיש אותו, אז בא איזה שרץ אחר, לא יודע מה זה, קוסטרפה גורדונה הזה, והוא הרג את הנחש, וכנראה מההתרחשות שהייתה שם, אז האדם מתעורר, והוא מתעורר, הוא ראה נחש, הוא לא שם לב, מת, הוא קודם כל ראה נחש, הוא קם, איך שהוא קם, האבן נפלה, והוא ניצל פעמיים, ניצל גם מהנחש וגם מליפול שם לעומק של בא אליו רבי אבא ואמר לו, אמור לי מה מעשיך, כי הקדוש ברוך הוא יקרא אליך שני ניסים אלו שיצילך מן הנחש ומן הבליטה שנפלה, לא היו בחינם. זה לא יכול להיות, חייב להיות שיש פה משהו, מה הסיפור שלך? אמר לו האדם, כל ימי לא עשה לי אדם רע שלא נתרציתי עמו ומחלתי לו, ועוד, אם לא יכולתי להתרצות עמו, לא עליתי על מיטתי מטרם שמחלתי לו ולכל אלה שציירו אותי. יש כאלה שמתחילים את הקריאת שמע כל יום, מתחילים, אומרים, הרי אני מוחל, לכל מי שחטא כנגדי וצייר אותי וזה, בין ביודעים ולא יודעים, ברצון, באונס, בשוגג, במזיד, מתחילים ככה את לפני שהולכים לישון, סוגרים את היום עם הדבר הזה. אז ככה, ככה עשה אותו יהודי, ולא נתרתי לו שנאה כל היום אל אותו רע שעשה לי, ולא ידעי בזה, אלא עוד שמאותו יום והלאה השתדלתי לעשות להם טובות. כלומר, הוא לא רק, אומר אותו יהודי, לא רק שהוא לא עושה רע לאותו אחד שעשה לו כביכול פגע בו, אלא הוא הפוך, הוא משתדל אפילו עוד לעשות אותו. בחר רבי אבא ואמר, גדולים האסף שזה מיוסף, כי ביוסף עושה הרע היו אחיו, ודאי שהיה לו לרחם עליהם, מחמת האחווה. אבל מה שעשה זה, שעשה כן עם כל בני האדם, הוא גדול מיוסף, וראוי הוא שהקדוש ברוך הוא יקרה לו נס על נס. כלומר, סיפור קודם כל הוא פשוט, וזה מדהים, כלומר, יותר גדול מיוסף. יוסף, בחייתנו, זה הסיפור בתנ"ך, אנחנו כל שנה קוראים את זה, וממש מתרגשים, לפעמים בוכים ממש, כאילו, מהסיטואציה הזאת, איך יוסף מצליח עם כל המעמד שלו, כן, הוא יכול להיכנס בהם עכשיו, יש לו את כל הכוח להחזיר להם מנה אחת אפיים על כל מה שהם לכאורה הרסו לו איזה 12 שנה, 12 שנה בחיים, מינימום, קודם כל הרסו לו, כן? זה 12 שנה הוא בכלא, ובכלא המצרי על הפנים ורוחק מהזה, באמת, הרסו לו את הקריירה שם, בתור עבד גם היה לו איזה קריירה, הרסו לו את הקריירה, טוב, אחר כך הוא נהיה אדם גדול, לפחות הזה, עדיין הוא לא בבית, אבל לפחות הוא נהיה אדם גדול, יכול להיכנס בהם והוא מוכל, אבל הם אחים שלו, אחים, מה? אחים, בכל זאת יש איזה רגש פנימי, אבל הוא אומר פה, אותו אדם, לא חייב לאף אחד כלום, מתייחס לכל אחד כמו, כאילו זה אח שלו, כל אחד מעם ישראל מתייחס אליו, כאילו, גם אם הוא פגע בו, הוא מוחל לו. איך באמת הוא הגיע לזה? איך אותו אדם הגיע לזה? אז הזוהר אומר, זוהר, לפני כן, לפני שהוא הביא את הסיפור הזה, הוא דורש את הכל על פסוק אחד, שזה מתקשר למה שהזכרנו קודם, ובזה נשלים את הזה. במשלי, פסוק אומר, אל תאמר השלמה רע, קווה להשם ויושע לך. אז קודם כל, הרשע של הפסוק היא כפשוטו, אל תאמר השלמה רע. כלומר, האינסטינקט של האדם זה להחזיר רע למי שפגע בו. אומר משלי, אומר שלמה המלך, אל תאמר את זה. למה? איך תוכל להגיע למצב כזה שבאמת לא, באמת תאמין בזה שאתה לא רוצה, אתה לא רוצה להחזיר רע למרות שפגעו בך? קווה להשם ויושע לך. הזוהר מעריך שם בעניין הזה של קווה להשם. כי הכיווי הזה להשם הוא בעצם מתחבר עם הנקודה שאמרנו קודם, עם הנקודת חיים הזאת, שהאדם בעצם הוא כל הזמן, הוא מרגיש, הוא מנסה לחיות את כל החיים שלו באופן כזה, שכל הזמן השם נמצא ברקע, הוא כל הזמן, הכיווי הזה להשם, זה לא רק כיווי להשם מבחינת, אתה מתפלל להשם, כן, קווה להשם, חזב כי יאמץ לבך, אתה מתפלל להשם. הכיווי להשם זה חיבור, זה חיבור להשם, זה הבנה שהכל זה בא מהשם. נגיד ספציפית לעניין הזה של מישהו פגע בך, יש לך עכשיו שתי אפשרויות לראות את זה. אתה יכול לראות רק את האדם פה שפגע, ואז כל האנרגיות זה באמת איך להחזיר לו ואיך כל ה... ואתה יכול לראות את האדם הזה, כמובן, לאדם הזה עצמו יש את ה... מול הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבון שלו, אבל מבחינתך הוא שליח, הוא שליח של השם. כלומר, עכשיו מבחינתך קרה לך, יש לך איזה אתגר, מבחינתך בעצם קיבלת איזה אתגר. זה שזה הגיע דרך פלוני, דרך אלמוני, דרך סיפור כזה, דרך סיטואציה כזאת, סיטואציה אחרת, אתה לצורך העניין כרגע את הדבר הזה לא כל כך מחשיב אותו. בגלל שצורת החיים שלך כל הזמן, וזה קשור מאוד לעניין הראשון. כי אם באמת אתה מנסה לחיות את כל החיים, הרי איך אפשר לחיות את החיים שהזכרנו קודם בתודעה יותר נצחית? בתודעה באמת יותר של איזה מהלך של נצח שיש פה. של אדם גדול שאת הרגעים הקטנים מנסה לשזור אותם בתוך מהלך החיים הגדול שלו. זה בא כנראה מזה שאדם באמת מסתכל על החיים, כמו שאמרנו, רואה את עצמו במין איזה, כמו מרוץ שליחים כזה, קיבל את המקל, מהדור שלפניו, מההורים שלו, מכל מה שזה, מבין שהוא הולך להמשיך את זה הלאה, להעביר את זה לילדים שלו, להעביר את זה לאנשים מסביבו. הוא הגיע בדור מסוים, יש לו איזה שליחות בתוך הדור הזה, יש לו איזה שליחות בתור אדם מסוים, יש לו איזה תפקיד, יש לו איזה עניין שזה, אלה העניינים שלו. לחיות ככה, זה כמובן מגיע מתוך קווה להשם. זאת אומרת, זה אחרת, אתה חי את הרגע, אתה חי את ההווה, אתה חי את, את המציאות, ואז דיברנו על זה פה באחת השיחות לא מזמן, על השקפה פסימית והשקפה אופטימית על העולם. הזכרנו קצת את ההפגנות בבלפור, קצת את התחושה של אנשים לפעמים, שחלק מהעניין זה נראה קצת איזה מין תסכול, איזה מין ייאוש כזה, איזה מין משהו כזה שקשה לראות איזשהו, לא אומר על כולם, וכמובן יכול להיות אנשים גם אידיאליסטים, שיש להם אידיאלים אולי אחרים, אבל יש להם, אבל חלק מזה מרגיש קצת כמו הדבר הזה. אבל בכל מקרה, השקפה פסימית היא משהו שרואה את הרגע, והשקפה אופטימית רואה את הקדוש ברוך הוא, רואה שיש פה איזה מהלך גם לחיים האישיים וגם לחיים הכלליים. וכשחיים ככה, אז התוצאה של זה, יש לה הרבה תוצאות, אבל בהקשר שלנו פה, שתי תוצאות מרכזיות. אחת, זה באמת על המעשים היומיומיים שמקבלים משמעות יותר גדולה כחלק מאותו מהלך גדול. והדבר השני, שהוא מאוד מאוד קונקרטי, ספציפית, עכשיו באמת לעבודה הזאת שלפני יום כיפור, ובעצם כל השנה כולה, מי שכל השנה כולה מוכל, אז הוא מגיע גם ליום כיפור יותר רגוע. הוא לא צריך עכשיו להתחיל להסתכל אחורה ולהגיד, שמע, האמת שיש איזו נקודה לא סגורה לי, אני יודע את זה, אני כל השנה הולך עם זה, אני יודע שערב יום כיפור יגיע, לא היה לי את הכוח עד היום, ויש לכל אחד כל אחד, או יש לנו, אני זוכר את זה ברמה אישית, אני זוכר סיטואציה כזאת בשנה מסוימת, על מקרה מסוים, ככה בצעירותי, שאני זוכר את החוויה, שזה הולך איתי כל השנה, אני יודע שזה יגיע הרגע, ואני פוחד מהרגע הזה וזה, אבל אני, בתור מישהו שנגיד שצריך לבקש סליחה ממישהו אחר, אבל ערב יום כיפור, ככה בכוח הימים האלה, אני עוזר את הכוחות והולך לאותו אדם ומבקש ממנו שזה צריך את אותו כוח. זה שוב, קווה אל השם. אם אתה במרכז והאגו שלך והכבוד שלך איך אני אתבייש להגיד לו שאני מצטער על מה שעשיתי, כי זה מפדח אותי, כאשר האמת היא כמובן מאוד הפוכה, הפוך, זה מרומם אותך, איזה כוחות יש לך, איזה ענווה, איזה ביטול עצמי, אתה לא רוצה להישאר עם זה, אתה רוצה להוריד. וגם אם אתה אדם שבאו, פגעו ובאים אליך, אני מבקש ממך סליחה, אז אתה לא נעמד ואומר, לא, מה פתאום, אני כל כך נפגעתי שאין מצב, אלא אומר, מה, זה בכלל לא אתה, זאת אומרת, זה בכלל לא, איך יוסף אומר לאחים, זה לא אתם, זה מהשם, השם שלח אותי לפה, אתם הייתם שליחים שזה היה דרככם, והקדוש ברוך הוא איתכם יעשה, אני לא אומר לו כלום, הוא יחליט מה הוא עושה איתכם, מבחינתי זה בכלל לא אתם, זה מלמעלה, הסתכלות אחרת לגמרי על החיים, ויש מספר סיפורים מדהימים, יש איזשהו אלון כזה שיצא פעם, אני לא יודע אם הוא קיים גם היום, שנקרא איש לרעהו, יש גם ספר כזה שיצא, אני לא יודע אם הוא חיבור שהוא קשור לאלון הזה או לא, אבל הכל אני ענה בן אדם לחברו וכולי, והיה שם פעם באחד הגיליונות מספר סיפורים כאלה, הסוג הזה, סיפור אחד ממש מבהיל על הרעיון, על אישה שטיפלה בבעל שהיה חולה נפש ובכל זאת נשארה איתו, והשקיעה בו, וטיפלה בו, וממש החליטה כאילו שזה השליחות שלה בחיים, וכעבור זמן בכל זאת הסיטואציה הייתה שהיו חייבים להתגרש, ואז המשפחה של בעלה העלילו עליה ואמרו עליה ושקרים ודברים נוראים, וממש היא מספרת לאלון הזה בעקבות זה שכתבו שם משהו על העניין הזה שמכילה, מספרת את הסיפור האישי שלה, איך היא כל הזמן אומרת לעצמה, זה לא הם, זה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי משהו, אני צריכה לתקן משהו, עושה עבודה עם עצמה, ולא נוקמת ולא נותרת וככה, ובתקופה מאוד קשה מאוד, תקופה שהיא עוברת, ובסוף לא תמיד זה כזה happy end, לא צריך לבנות על זה, במקרה שלה, היא מספרת את ההרגשה האישית שלה, שבסופו של דבר היא הרגישה עשיית הדשמי העצומה, שהקדוש ברוך הוא מוכל לה וזיקה אותה להתחתן פעם שנייה, וללדת ילדים, ולחתן את הילדים הקודמים, פשוט היה לה ברכה, היא הרגישה ברגע מסוים, פשוט נפתח לה שפע מדהים, שהיא תלתה את כל השפע הזה בדבר הזה, וזה כמובן לסיים בזה שאנחנו יודעים, שהי"ג מידות רחמים, הרי בחז"ל כתוב, אם אתם עושים כסדר הזה, לא כתוב אם אתם אומרים כסדר הזה, הסדר הזה של י"ג מידות, לכאורה זה, אנחנו אומרים אותו, כן? כל הבסליחות אנחנו אומרים, ביום כיפור אנחנו כל היום אומרים י"ג מידות, שם השם רחום וחנון, אבל במקור שם בחז"ל כתוב, כולם מביאים את זה, אם אתם עושים כסדר הזה, אז כולם מביאים המפרשים, לא מספיק לומר, אלא לעשות כסדר הזה, זאת אומרת, להיות בעצמנו כאלה. זאת אומרת, הדרך הכי בטוחה שבה הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר בוודאות, כן, הקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה, הזכרנו את זה לפני תקיעת שופר, שם אצלנו בתפילה, זה הרמח"ל אומר, מידה כנגד מידה, זה סדר אלוקי שהוא עובד, אם אתה עושה מידה, אם אתה מוכל, אם אתה עושה לפנים משורת הדין, אם אתה מוותר, הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אני חייב לוותר לך, כי ככה סידרתי את עולמי, שזה יהיה במידת המשפט. ומידת המשפט אומרת שאם אתה רחום, ואתה חנון, ואתה מוכל, ואתה מוותר, גם הקדוש ברוך הוא ימחל ויוותר לך, כי גם אתה כזה. אז ודאי שגם לך תהיה ברכה, וזה גם מה שהיה באמת אצל יוסף. בסופו של דבר יוסף כנראה, המחילה אצלו כבר הייתה בפנים עוד לפני, שפגש את האחים, אחרת הוא כבר היה מחפש דרכים אחרות, אלא כנראה זה משהו פנימי, ולכן הוא זכה באמת לברכה גדולה, כתוב כל דבר שהוא עושה, השם איתו, הייתה לו ברכה גדולה מהשם, כי זה הסיפור, הסיפור הוא, קווה להשם, תחיה חיים כאלה, שבאמת אתה מחובר ואתה מאמין שזה הכל ממנו, ומתוך זה שאתה מאמין שהכל ממנו, אז אתה גם, זה משפיע על המעשים היומיומיים שלך, כדי לעשות אותם בצורה יותר משמעותית, ממש את היום-יום הקטן, וכשזה מגיע לרגעים של המבחנים הגדולים, אז אתה יכול לקבל מזה, זה יכול לתת לך כוחות, באמת לעבור אותם בעוצמה גדולה, ואז באמת זה לוקח אותך למקום מאוד מאוד גבוה, שקודם כל התוצאה שלו היא באמת מכילה וחסד גדול מרחמים מהשם, ובכלל ברמה האישית לוקח אותך למקום אישי, לחיים מאוד מאוד משמעותיים וגבוהים. בעזרת השם, נזכה.